אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
צהריים כתומים, מאזינות יקרות. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת ומרגשת לכבוד יום האישה הבינלאומי שחל ממש בעוד יומיים. האמת שזה חודש שלם של יום האישה ויש לנו מלא תוכניות מדהימות. אנחנו פותחות עם תוכנית סופר מיוחדת, אז אני אציג את עצמי ותכף נדבר על האורחת המדהימה שלנו. שמי לינה מרים שלו, אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. אני רפלקסולוגית בחירה וגם יש לי תואר שני בעבודה סוציאלית, אני מנחה קבוצות נשים, זמרת יוצרת ומרפא בקול. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין, אז כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן ממש מוזמנות לכתוב לי לוואטסאפ 054-300-3324. בתוכנית לינה פאוז, אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית בעצם נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. והיום הזמנתי אלינו לתוכנית את הסופרת והעיתונאית ענת לב אדלר. מחברת רבי המחר, אישה בעונת מעבר וכותבת ומוחקת אהבה. שאם עוד לא יצא לכם לקרוא בטעות, אז הקשבנה, מאזינות יקרות, לכו לחנות ספרים הקרובה לביתכן עוד היום ותפנו לכם סופש, שבו כנראה לא תעשו הרבה חוץ מלקרוא את הספרים האלה. אין לי פה שום אחוזים בהמלצה ושום דבר, פשוט מלבד העובדה שאלה ספרים מעולים, עמוקים, כתובים בצורה שאי אפשר לעצור ונוגעים במקומות באמת הכי כמוסים של התקופה המשוגעת הזאת בחיים של אישה. אז כמטפלת ששומעת ברמה יומיומית את האתגרים של נשים שחצו את ה-40 ואת ה-50, את הסודות, את הכאב, את הכאב הזה שאין לו כמעט מילים. אז אלה ספרים שעושים ממש שירות גדול, בכך שהם פשוט מתמללים ומנרמלים גם את התחושות והרגשות שנשים חובות. אז ממש תכף אנחנו נפגוש את ענת. אז מה ששכחתי להגיד על ענת, זה שהיא עיתונאית בידיעות אחרונות, ומפתחת מוצרי השראה לנשים. ומובילה, אחת המובילות של התנועה למניעת האלימות כלפי נשים, שזה דבר מדהים. ולגבי מוצרי השראה לנשים, אז אני קיבלתי מתנה כזאת, שזה הקלפים של ענת, שנקראים פשוט מאושרת, כי אישרתי את עצמי, כי זה באמת נכון, כי אנחנו מאושרים כשאנחנו מאשרים את עצמנו. ובא לי לשלוף, בא לי להתחיל מזה שנשלוף קלף. ואני שולפת לא רק בשבילי, אני שולפת כזה לכל מי שמאזינה לתוכנית. מסר כללי. מהקלפים. מסר מהקלפים, בדיוק.
הקלפים יודעים.
בוא נראה מה יוצא. אוח. זה לכל הנשים הדואגות, המסר הזה. עוצרת הכל וזוכרת, הכל בסדר. הכל באמת בסדר.
נכון, כי הרבה פעמים בגיל הזה של אמצע החיים, שהמאזנים שלנו קצת משתנים, אנחנו לפעמים נקלעות למין סבך מחשבות כזה, שגורם לנו לחשוב שאולי לא הכל בסדר.
אולי אנחנו, כלום לא בסדר.
אולי כלום לא בסדר. אז אנחנו פה כדי להגיד
הכל בסדר.
לנעוץ את, את המחשבה ברגע ולהגיד עכשיו הכל בסדר, אז הכל בסדר.
אני נורא סקרנית, ענת, לגבי השיר שבחרת. כי כשהקשבתי לו, אני נורא סקרן, אני מוזיקאית, אז אני מקשיבה לשירים גם למילים.
ברור, קודם כל המילים.
זהו, זה, יש שני סוגי אנשים, יש כאלה שמקשיבים למילים, יש כאלה שזה המוזיקה שתופסת. ואני תמיד סקרנית לגבי מילים, והסתכלתי על המילים ואמרתי, אני לא לגמרי מבינה, זאת אומרת, יש פה איזו משמעות נסתרת, שמן סתם המחברת התכוונה אליה.
חדווה הרכבי היא אחת המשוררות הנפלאות שקיימות בשפה העברית. היא חוותה אובדן מאוד גדול, הבן שלה נערה, הבן שלה כבר לא בחיים.
וואו.
ומתוך האובדן הזה היא גם כותבת, אבל לא רק. ודווקא השיר הזה לפת אותי אי שם בגיל 18.
18,
וואו. הפעם לא בגלל המילים, זה נדיר אצלי כי אני בוחרת שירים לפי המילים.
כן.
אלא דווקא בזכות המוזיקה.
וואלה.
אני הייתי חיילת, חברה לקחה אותי לבר ברמת גן בשם מושניק, והיה שם זמר פאבים מהמם בשם ערן באורחוב, וזה היה אחד השירים ברפרטואר שלו, והיינו חוזרות כל שבוע ביום חמישי להופעה של ערן, ונהיינו מין גרופיות כאלה, ושם ככה התחברתי לשיר הזה, ואחרי כמה שנים גם עצרתי לקרוא את המילים, והוא שיר נפלא, הוא שיר...
מה הוא אומר לך באופן אישי?
הוא עצוב, אבל הוא מעורר תקווה. יש לו קצב גם למילים עצמן וגם למנגינה וגם לחיבור ביניהם והביצוע. הביצוע הכל כך עוצמתי של נורית גלרון, וזה שיר שאני כמעט תמיד בוכה בו ותמיד רוקדת אותו, והגוף והנפש מתלכדים לכדי ישות אחת כשאני מקשיבה לשיר הזה, והוא גם מחזיר אותי לגיל 18.
כן, שזה קטע חזק.
כן.
כשאנחנו, זה כזה, הוטמע עמוקות.
את יודעת, לפעמים את אומרת, למה התכוון המשורר? למה היא בחרה את השיר הזה? כי זה שיר שאני זוכרת מגיל 18.
טוב, זה לגמרי ברור. אני רוצה להתחיל ככה באופן רשמי את התוכנית שלנו, עם ציטוט מהספר שלך, שהאמת, היה לי ממש קשה לבחור מהציטוטים, כי כל ציטוט זה וואו, זה כזה עולם שלם שאפשר לפתוח.
מדברת על אישה בעונת מעבר.
אני מדברת על הספר אישה בעונת מעבר. אני קראתי את שני הספרים שלך, אישה בעונת מעבר אני איפשהו באמצע עכשיו, ואת כותבת ומוחקת אהבה, אמרתי לך, בלעתי אותו, לא קראתי אותו. אז אנחנו מדברות על הספר אישה בעונת מעבר, כי הוא בעצם מדבר על אישה, הגיבורה של הספר, אישה בגיל 50 פלוס.
נכון, אביגייל שלנו.
אביגייל, כן. אז הציטוט שבחרתי להתחיל איתו, על חדוות הנעורים מדברים כל הזמן, אבל מי מספר על תוגת גיל המעבר, כשהירח שלי מתעקש אבל נסוג, החודשים כבר לא נספרים בעקביות על פי בשרו שהולך ומחסיר, ואישה בעונת מעבר אני, מכאן לשם, הולכת לאיבוד בתוך עצמי. קודם כל זה עוצמתי ממש, מדויק כל כך, ואני רוצה לשאול אותך על ההחלטה לכתוב את הספר הזה. כי זאת החלטה מאוד אמיצה לכתוב ספר על גיל מעבר, לא הנושא הכי סקסי.
אני ממש לא החלטתי לכתוב את הספר הזה.
אוקיי.
הספר החליט להיכתב דרכי. אפשר להאמין לזה, אפשר לא להאמין לזה, אבל זאת האמת. אני עברו כמה וכמה שנים מאז שכותבת ומוחקת העבר האור, וזה ספר שכמו שאת אמרת, מאוד הצליח. הוא מחר עד היום למעלה מ-50,000 עותקים.
וואו.
אישה בעונת מעבר קיבל לפני כמה חודשים ספר זהב על מחירה של 20,000 עותקים. זה לא מספרים ברורים מאליהם בשוק הישראלי.
לא, לא.
והשנים שעברו בין כותבת ומוחקת אהבה לאישה בעונת מעבר, אני כל הזמן אמרתי לעצמי, אולי זה היה משהו חד פעמי העניין הזה של לכתוב רומן, כי ספרי מתנה כתבתי עוד לפני זה. כי הנה, עברו 4 שנים ועוד לא מצאתי על מה לכתוב, ולבסוף הספר הזה מצא אותי.
איך זה קרה?
זה קרה כי הסיפור היה חייב להסתפר מתוכי. המשוררת שולמית אפפל, שאני מאוד אוהבת, יש לה ספר שנקרא פחות מאמת אין טעם לכתוב. וזאת לא אמת של קמתי בבוקר, הלכתי למכולת וקניתי גבינה צהובה ולא קוטג'. זאת אמת פנימית, זאת הדרמה של האמת. זאת אמת של הרגשות והתחושות והפחדים ומה שקורה לנו בעומק, כשיורדים במעלית הנפש.
וואי, איך אהבתי את הביטוי הזה, יורדים במעלית הנפש.
זה ביטוי של יובל אברמוביץ', שהוא סופר ומרצה, וכולם מכירים אותו, אני עורכת את הספרים שלו, וזה ביטוי שהוא טבע בספר שלו, שנקרא רב מחר, שמדריך בעצם איך לכתוב, ואני גם מאוד אוהבת את הביטוי הזה. ופשוט התחלתי לכתוב, בלי לדעת בכלל, שאני כותבת ספר על גיל המעבר. אני כתבתי גיבורה, שקוראים לה אביגייל, שקוראים לה דברים שהיממו אותי, שחלקם שאבתי מתוכי, וחלקם התחלתי לדבר עם נשים מסביבי, ושאבתי גם מהן כל מיני אנקדוטות כדי לאבות את הדמות של אביגייל. ולאורך כל הכתיבה, לקובץ במחשב קראו הגוף הוא הסיבה לאהבה, שזאת שורה משיר של יהודה עמיחי.
מה זה אומר? אני קראתי את זה בספר
תכף ניגע בזה. ורק בסוף הכתיבה, כשהגיע המונולוג הזה שאת קראת אותו, של אביגייל, ושבו היא אמרה, כי אישה בעונת מעבר אני, הבנתי שאני כותבת ספר לא על מה שחשבתי שאני כותבת, אני לא על גוף של אמצע החיים, אלא על עונת המעבר, על גיל המעבר,
כן.
שזה גם גוף, אבל זה גם הרבה מאוד אספקטים נוספים, שהם בנפש והם בתודעה והם בהתנהגות. ואז שיניתי את השם של הספר לאישה בעונת מעבר, כי אז... הוא היה אמור להיקרא הגוף הוא הסיבה לאהבה.
וואי, איזה קטע.
כן, לגמרי.
איזה קטע.
ומה זה הגוף הוא הסיבה לאהבה? הגוף הוא הסיבה להכל, בעיניי. נכון, יש נפש ויש תודעה ויש מחשבה, אבל הרבה מאוד ממי שאנחנו וממה שאנחנו מתחיל בגוף. אני נולדתי עם שיתוק מוחין, מאוד מאוד קל. יש לי צליעה כמעט בלתי מורגשת ברגל שמאל, בעקב רגל שמאל.
מה את אומרת? וואו.
והסיבה לזה היא שבמהלך הלידה חוויתי מצב של חוסר חמצן, ונפגע הקשר העצבי בין עקב רגל שמאל לבין המוח. אז אני חוויתי את ההישרדות בחיים ואת היום-יום מתוך, כילדה, מתוך הפגם הזה, מתוך המקום החסר הזה בגוף, כי לי בתור ילדה קראו צולעת. כל הזמן, הילדים מסביב, צולעת, צולעת, צולעת. וכנראה התלות בתפקוד של הגוף נטמעה בי.
כן.
וכשבגיל המעבר, כשהגעתי לגיל 50 ואני עוד לא ידעתי שאני במקום הזה, התחילו התעתועים של הגוף. התחיל המחזור לשחק. התחילו שינויים פיזיולוגיים שעוד לא ידעתי מה המשמעות שלהם ומה, שאפשר לשיים אותם, שיש להם שם.
כן.
אני מאוד מאוד נבהלתי, אני לא הבנתי מה קורה. זה ישב כנראה על המקום הקדמוני בתוכי שבו הגוף שלי בוגד בי.
הבנתי.
אז לכן מבחינתי הגוף הוא הסיבה להכל, והוא ברור שהוא הסיבה לאהבה, כי אהבה זה סיבת הסיבות לכל הקיום שלנו. אז השורה הזאת מהשיר של עמיחי מאוד דיברה אליי. מה גם המילים של עמיחי מאוד מאוד שזורות בתוך הספר, כי אביגייל כגיבורה היא אוהבת את יהודה עמיחי, כיוון שיש לו שיר שנקרא ההתמוטטויות המתוקות של אביגייל, ואיתנים בעלה מעניק לה את השיר הזה כאשר הם מכירים, והיא מצטטת עוד הרבה מאוד שורות מתוך עמיחי, וזה משהו שככה השתמשתי בו כדי לבנות את הדמות של אביגייל.
כן, אני מבינה. וואו, קודם כל תודה על הסיפור האישי, זה עכשיו מאוד מסביר לי את ה... גם את השיחה שלנו, וגם את, את הדמות בספר.
ואת העיסוק בגוף.
ואת העיסוק בגוף. עכשיו, באמת, בגיל מעבר, הגוף מתחרפן לחלוטין.
נכון.
וזה, ועם זאת הקרקע שעליה אני הולכת,
אני לא ידעתי.
זה נשמט.
זה דברים שאני ניתחתי לעצמי בדיעבד.
אחר כך, כן.
אני לא ידעתי שזה המקום שממנו אני פועלת. את יודעת, עמוס עוז אמר שכדי לכתוב אנחנו צריכים שלושה דברים. פצע, סבתא ומרפסת. אז זה כנראה היה הפצע.
פצע, סבתא. הבנתי למה. מרפסת גם, למה סבתא?
שורשים, משהו להשתייך אליו, נוסטלגיה.
הבנתי.
כמו ננה ג'וליאט בכותבת ומוחקת אהבה.
הבנתי. הבנתי אותך.
כמו הדמות של מדאם פיק, באישה בעונת מעבר, סבתא כארכיטיפ.
כן.
דיברנו על זה, כשהיינו בדרך לכאן, את זוכרת? על התפקיד של,
של הסבתא.
של הסבתות.
כן.
בשימור האבולוציה, בתרומה שלהן למין האנושי. יש להן תפקיד מאוד חשוב, אנחנו רק לא צריכות להתנער מהתפקיד הזה. לפני כמה ימים בפייסבוק, אישה שאני מאוד מאוד מעריכה את פועלה, שגם יש לה עכשיו תוכנית לגיל המעבר, חלי ממן, היא כתבה...
חלי ממן זאת שעושה את התזונה וזה?
את התזונה, כן. וואלה. אז היא כתבה בפייסבוק, עלתה תמונה עם הנכדה שלה, והיא כתבה, הנה אני והנכדה שלי, נכון לא רואים שאני סבתא? אז כתבתי לה, רואים שאת סבתא בשיטת חלי ממן. כי אני מאוד מאמינה בזה, אנחנו צריכות להתרווח לתוך הגיל שלנו. אמא שלי במשך שנים לא הסכימה שיקראו לה סבתא, וכל הנכדים שלה קוראים לה רותי. ואני חושבת שזו טעות. כן, היום אנחנו סבתות. זה בסדר, אני עוד לא אמרתי לילדים חכו קצת.
כן.
אבל אני חושבת שאנחנו... בעיניי גיל הוא לא רק מספר. נכון שחיות בתוכי גם הילדה בת ה-18 וגם האישה בת ה-50 וגם המבוגרת שאני אהיה בעזרת השם בת ה-80, הן כולן חיות בתוכי.
נכון.
אבל גיל זה לא רק מספר. אני היום בת 55 ואני שמחה להיות בת 55, כי הגיל הזה מביא איתו איכויות שלא הכרתי קודם. נכון, מביא גם הרבה הרבה דברים שהייתי מתה להיפטר מהם, ולא לחוות אותם.
אנחנו תכף נדבר על
האיכויות
האלה.
זה בא ביחד.
קודם כל, אני רוצה ככה להפנות את המאזינות לתוכנית שהייתה לנו כאן, תוכנית מדהימה, על ארכיטיפים.
וואי, נהדר.
בתוכנו עם סמדר מילר דיברנו על הילדה ועל האישה ועל הסבתא.
אוי, אני אחפש את זה.
כן, ממש את התוכנית מרתקת. אני רוצה לשאול אותך, ענת, מה בעצם גילית? כי את, זה נשמע שיצאת למסע של כתיבה בלי לדעת מה את בדיוק כותבת, נכון. או נכון. למה את כותבת.
לא, לא, פשוט... לא, לא, לא. אני ידעתי מה אני כותבת. אני ידעתי שאני כותבת על אישה, שלא מבינה מה קורה לה.
אוקיי.
שהתיישבה יום אחד על הספה, והבינה שהחיים שלה משתנים, שהגוף שלה כבר לא מתנהג כמו שהיא הייתה רגילה, שהמחזור שלה התחיל לשחק, שהילדים שלה מתבגרים ומתכוננים לעזוב את הקן, שהיא מעשה בדיי ג'וב שלה, והיא לא יודעת לאן לפנות, שהיא כדי לשמור על קירות הגוף שהולך ומשתנה ואולי גם משנה את פניו ואת עוצמתו, היא בעצם עושה שיפוץ בבית ומתעסקת עם הקירות הפיזיים של הבית.
מדהים.
וכל התהליך הזה בעצם הוא הזירה שבה אני בניתי את הדמות של אביגיל, אבל לאן היא הולכת אני לא ידעתי. את צודקת, כי יום אחד התקשרתי לעורכת שלי, ואמרתי לה, את לא מבינה איפה ביליתי את הלילה, ואלמה כהן ורדי, העורכת שאמרה לי, איפה היית בלילה? אז אמרתי לה, תקשיבי, אביגיל לקחה אותי לבית דיור מוגן. אני לא אעשה ספוילר, ואני לא אגיד מה קורה שם בבית הדיור המוגן. את הגעת כבר לקטע הזה בספר?
ממש רגע לפני, אני חושבת.
ואני לא תכננתי. זה לא משהו שהיה מתוכנן, היה אמור להיות בכלל סיפור אחר. תכננתי שהיא תיתקע באיזה בית בערי ירושלים, בשלג, היה לפני כמה שנים, אם את זוכרת, היה
כן,
ירושלים,
כן.
הייתה נצורה, תכננתי לתקוע אותה שם בשלג, זה ממש לא היה מתוכנן בדיור מוגן, ופתאום הדמות לקחה אותי, את הכותבת
שם. איך זה קורה? לא, אני חייבת להבין.
אני
ענת,
לא יודעת.
זה, איך
אני
זה
לא
קורה
יודעת.
שהדמות לוקחת אותך?
אני לא יודעת.
מה,
לא
מה,
יודעת,
איך
אבל
זה...
אבל זה קורה.
אבל איך, כאילו...
פשוט צריך לתת לה.
איך זה, איך, כאילו, זה כמו משהו שמדבר לך בתוך הראש,
לא,
שאומר
לא,
לכי
את... לא, זה כותב את עצמו, זה לא מדבר לי, אף אחד לא מדבר לי בתוך הראש. אין לי קולות בראש, אני פשוט נותנת לכתיבה לזרום. זה זורם, זה פשוט זורם. אני לא מתנגדת, אני לא מנסה לשלוט. אני, אומרים להיות צינור, אז אני סוג של צינור למילים שעוברות דרכי. נכון שאחרי זה יש, אני קוראת את זה, וחלק אני אוהבת, וחלק אני פחות אוהבת, ואני גם מוחקת. כשלמדתי בסדנאות הבית אצל אשכול נבו, אז הוא סיפר לנו שעמוס עוז, שהיה מורה שלו לכתיבה באוניברסיטה, לימד אותם שהדבר שיותר חשוב מלכתוב זה למחוק.
באמת?
כן. אני חושבת שזה טיפ גאוני. אפרופו, כותבת ומוחקת אהבה. זה גם ההשראה לשם הספר.
כן.
כי הוא נולד בסדנה אצל אשכול ואורית גידלי. אשכול נבו, אורית גידלי, סדנאות הבית. והעניין הזה של את לא יודעת לאן הדמות לוקחת אותך, זה משהו שאסור לפחד ממנו, צריך להתמסר אליו. וגם אם תכנן, תכתוב משהו אחר, או יש לך איזשהו מתווה שזה מסית אותך ממנו, לך עם זה.
וואי, את יודעת, אני קולטת שאת אומרת פה משהו מדהים, שהוא סופר רלוונטי לנשים שנכנסות לתוך התקופה הזאת, של, שחוצות את שער מבחינתי ה-40, כי אני היום בת 44, ואני ממש מרגישה שמגיל 40 דברים מתחילים לזוז. עכשיו, זה עוד לא זז בקיצוניות של גיל 50, כי את המטופלות שלי בגיל לא. 50 אני רואה מה קורה שם.
בגיל 40 זה זז ככה. בגיל 50 זה זז ככה. צריך לזכור שגם כשמגיעים כמה דרגות יותר למישור,
כשאת אומרת ככה,
יש אדמה יציבה, זה בסדר.
מראה עם הים עם היד למעלה.
בגיל 40 אנחנו באמת בשיא ההורמונלי שלנו, ואני מאוד מאוד מאמינה בדבר הזה שנקרא הורמונים, לא לקיחת הורמונים, אלא בהיותנו צבר של הורמונים.
כן.
אנחנו בסוף, מה שמנהל אותנו בהרבה מובנים, זה ההורמונים שלנו, ואני היום, כשאין לי אסטרוגן, אני אישה שונה מהאישה שהייתי בגיל 44, שהיה לה אסטרוגן, אני שונה. לטוב, לרע, זה עניין של אינטרפרטציה.
לגמרי.
וכל אחת כראות עיניה תחליט אם היא לוקחת הורמונים או לא לוקחת הורמונים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהפסקת המחזור ויחד איתו כל השינוי ההורמונלי שגורם בעצם לתופעות הללו, את לא יכולה להתעלם מזה שזה משנה אותנו. אנחנו בתקופה של שינוי מאוד גדול.
אז את הרגע, כשסיפרת על הדמות של אביגיל, ובכלל, על איך כתב, איך את כותבת, כאילו, את בעצם מאפשרת לדמות לקחת אותך בלי שאת שולטת בזה.
לא כל הזמן.
כן, רגע.
בסיטואציות מסוימות.
אז אני מרגישה, נכון, לא כל הזמן, אבל כאילו יש שם איזה חופש שאת מאפשרת. אני ממש מרגיש לי מאוד רלוונטי גם לגיל הזה, של לקחת, של לאפשר לעצמנו בעצם ללכת למקום שהוא לא נודע. כי עד אותו רגע,
נכון, אבל אני חייבת להגיד משהו.
כן, תגידי.
הוא לא נודע כל עוד את לא מחפשת את המידע. אבל מאוד חשוב לחפש את המידע וללמוד ולהבין לאן אנחנו הולכות, כי זה חלק מהעניין שאני כל הזמן מדברת עליו בהרצאות שלי על גיל המעבר, וגם בפאנל שאני עושה ביחד עם דוקטור נועה חובה והנטורופתיות מור דואני ואלמוג גולד, והשחקנית לימור גולדשטיין שמגלמת את דמותה של אביגיל ומקריאה ציטוטים מהספר כמו שאת הקראת, וגם מספרת על עצמה כשחקנית בגיל הזה.
כן.
אנחנו כל הזמן אומרות, אנחנו פה כדי להביא את הידע הזה, כדי לתת לנשים את הכלים להתמודד עם מה שקורה לנו בגוף, בנפש, בתודעה, כי אנחנו לא מספיק יודעות, כי אנחנו לא מספיק קוראות, כי אנחנו לא מספיק מדברות אחת עם השנייה, כל אחת חושבת שזה קורה
רק שלה, לבד, נכון.
וכשנשים קראו את הספר, הן חוזרות ואומרות לי, תודה רבה, אני סוף סוף מבינה שאני לא משוגעת, וכשנשים מגיעות לפאנל שלנו, דרך אגב, אם מותר לי, אני אגיד שיש לנו ב-15 במרץ פאנל בתל אביב, ויש הנחה מאוד גדולה באתר של עיריית תל אביב, זה עולה 10 שקלים למי שיש לה דיגיטל, פשוט תבואו. זה
פאנל אינטרנטי כזה?
לא, 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 בלייב. בלייב. בלייב, ברחוב פומפדיטה בתל אביב. המון ידע, המון המון שבירה של מיתוסים. כן. והרבה מאוד כלים איך לחבר בין גוף ונפש, ולעבור את הגיל הזה בצורה הרבה יותר ידידותית ופחות מבוהלת.
קודם כל זה מדהים, אני ממש שמחה על זה אני מרגישה שבשנתיים האחרונות, אולי שנתיים, שלוש, משהו נפתח נכון. במקום הזה, ואחת הסיבות שהתוכנית הזאת קיימת היא כי פעם אחרי פעם אחרי פעם, הייתי שומעת מהלקוחות מטופלות. שלי, כאילו שאין לבד בתוך זה, נכון. וזה כאילו אני בתוך הקרחנה הזאת נכון. מתבשלת ו...
אנחנו סוף סוף לא מרגישות לבד, מדברות על אביגיל, גיבורת הספר, כעל אישה שקיימת במציאות. אביגיל תהיה, אביגיל תבוא, מה שלום, אביגיל, בנות, זה דמות בספר. גם אני הרבה פעמים מתבלבלת ואומרת, יו, איפה אביגיל?
אז בואי נלך על עוד ציטוט מהספר שלך, שהוא מדבר על זוגיות, שמאוד מאוד מאוד התחברתי לציטוט הזה.
אני יודעת מה בחרת.
גם הזוגיות שלנו נעשתה צפויה וחסרת מסתורין, וסדיני התשוקה הסתורים התחלפו בסמיכות אבות של משפחתיות מגוננת. ופתאום, אישה יוצאת עירומה מהמקלחת, והאוויר לא זז. וגבר מזדקף בציפיית בראש, אבל כף ידה הודפת אותו לעשות מקום לענייני הדחופים. ואת מערת האלבון הם סותמים בשלל טרדות חולין. זה כל כך חזק הטקסט הזה, ומוכר, אני חושבת, לכל כך הרבה אנשים. אני לא יודעת אם יש אישה אחת, אולי יחידות סגולה, שיש להם מערכת יחסים ארוכת שנים, שלא מכירו את המקום הזה. ומאוד מסקרן אותי איפה זה מתחבר אלייך ואיך את התמודדת עם השחיקה הזאת שיש, מה לעשות? יש שחיקה בזוגיות.
אני למזלי הגעתי לגיל המעבר, למזלי, הטרלול ההורמונלי נרגע. למזלי, החליפה אותו תבונה וחוכמה ורוגע והכרת הטוב והתבוננות והבנה. איך אומר הקלף? איפה הקלף שלנו?
שהכל בסדר.
שהכל באמת בסדר. זה הקלף שאת הוצאת.
נכון.
אז היכולת באמת להתבונן על הכאן ועכשיו, דיברנו על זה מקודם, נכון? הכאן ועכשיו. הכל בסדר, להירגע.
אבל לפני שזה היה בסדר, הרי...
לפני שזה היה בסדר, את מוזמנת להרצאה שלי על כותבת ומוחקת אהבה.
אבל אנחנו פה עכשיו.
ואת תשמעי בהרצאה.
כן.
שאני אומרת שרציתי לזרוק הכל מהחלון, ורציתי לעזוב את כל הזירות של החיים שלי, את העבודה, את הקריירה. אני 35 שנים עיתונאית בידיעות אחרונות.
וואו.
אני מעולם לא הייתי ברעיון עבודה, אין לי קורות חיים. רציתי לעזוב את הזוגיות, רציתי לעזוב את עצמי, את האישה המשוגעת הזאת שמכריחה אותי לקום בכל בוקר ולשים את הליפסטיק האדום ולהיות אני. רציתי לעזוב הכל ולחשב מסלול מחדש. אני לא אעשה פה ספוילרים, אבל אז קרה משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך החיים הזוגיים שלי, איזשהו אובדן שחווינו.
אוקיי. Okay.
וזה
את יכולה
פשוט,
כן לספר עליו, אני בטוחה ש...
כן,
שזה...
אנחנו איבדנו, אחרי שכבר דיברנו על זה שאולי נפרק ואולי נעזוב ואולי ננסה להיפרד ולראות מה יהיה, נכנסתי להיריון ואיבדתי הריון בשלב, אומנם לא מאוד מתקדם, אבל גם לא מאוד התחלתי.
כן. שכבר נקשרת.
נקשרנו. כן. כבר הבנו שיש פה משהו שהוא הרבה יותר חשוב את יודעת, מהשטויות של היום-יום. וגם זה היה כמו לשפוך רוטב שוקולד חם על עוגה ששכחת לשיש. זה פשוט תחזיר לנו את כל הבונדינג ואת כל ה...
וואי, יש לי צמרמורת שאת אומרת את זה ככה.
וכן, ואני מדברת על זה בהרצאה ונשים בוכות. כי אני מתארת את כל התהליך, וגם את ההפלה שעברתי, ואיך, כי התעוררתי ממנה בוכייה, כי זה התגובה לחומר של ההרדמה, וראיתי את הפנים של בן הזוג שלי, ממש לצידי, וגם הוא בוכה כמו ילד, אז את שואלת את עצמך, מה רצית? לפרק, לעזוב, ללכת, לאן? ואת לא מבינה שבין הבכי שלי לבכי שלו, מתממשים החיים, במקרה הזה הם לא התממשו, וזאת סתירה שהגורל ככה סתר בפניי. ואומנם איבדתי תינוק, אבל האותיות של המילה תינוק זה גם האותיות של המילה תיקון. והיה פה תיקון מאוד גדול.
מדהים.
ולפעמים אנחנו צריכות איזה יד אלוהים ככה שתצא ותיתן לנו איזה סתירה כדי להחזיר אותנו למסלול.
הרוחנים שבינינו אומרים שיש תינוקות, יש נשמות שהסיבה שהן מגיעות לפה לזמן מאוד קצר זה כדי ליצור משהו בתוך המערך הזוגי, המשפחתים, הם באים לעשות איזה משהו כזה.
נכון, לגמרי זה מה שקרה במקרה שלנו, כי אחרת אני חושבת שאני הייתי מתעקשת לפרק, והיום אני יכולה להודות לאלוהים ולתינוק שלו נולד, ולהגיד איזה מזל.
אז מה, כאילו בעצם פתאום כשראית אותו ככה קרוב אלייך, מה זה כמו הוסר איזה סוג של מחסום מהעיניים והבנת שזה הבן אדם שלך?
כמו ששמו לי וישרים במים רכים וזקים שתפו את נקודת המבט. מה שקורה לנו זאת שחיקה. אנחנו מתרגלים. אנחנו מתרגלים לדברים שאנחנו נורא נורא רצינו פעם, והם הופכים להיות ברורים מאליהם, והם הופכים להיות משהו שאנחנו, אוקיי, בסדר, אז יש את זה.
כן.
מי שחקרה את הנושא, זאת אסתר פרל, שאת בטח
מכירה. נכון, בטח.
והיא מדברת על תשוקה בזוגיות ארוכת שנים, ואיך אפשר לשמור על ההתפעמות ועל הלהבה, ואיך אפשר גם לרצות את המוכר והידוע, אבל גם שהוא לא יהפוך למשהו ברור מאליו, אלא ימשיך להסעיר אותנו, זאת עבודה, היא לא פשוטה. צריך גם להגיע לגיל מסוים ולמצב אישי, נפשי, מצב צבירה מסוים שמאפשר לנו את זה, שנבין שהשפע עוד ועוד ועוד וגם וגם וגם, ואני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולפעמים פשע שאנחנו עושות כלפי עצמנו. והעניין הזה של היכולת שלנו להמשיך ולהתרגש ולהתפעם ממשהו כבר שלנו, היא כל כך נשחקת. היום היא עומדת על פחות משנתיים או שלוש. אם אני אקח אותך עכשיו לגור בברלין, אז עוד שנתיים תגידי לי, טוב, יאללה, התרגלתי, מה הדבר הבא? ותראי מה קורה לצעירים
הריגוש,
היום,
הריגוש.
איך הם עוברים מתפקיד לתפקיד לתפקיד. כשאני אומרת לאנשים שהם בני 30, שאני עובדת 35 שנים בידיעות אחרונות, הם לא מבינים על מה אני מדברת איתם. אז אני לא אומרת שצריך, את יודעת, להיות קו ישר במוניטור. ממש לא.
כן.
אבל אני אומרת שצריך להבין שהנטייה שלנו לקפוץ ממקום למקום למקום, וגם עם הרעש החיצוני הזה שכל הזמן יש לנו, אנחנו חיים בעידן מאוד רועש, מאוד עמוס, מאוד תזזיתי. חברים,
הכל בסדר.
להסתכל פנימה, להתכנס פנימה, להקשיב פנימה. התשובות נמצאות בפנים, לא בחוץ.
את יודעת, את מכירה את המחברת דוקטור קריסטיאן נורטרופ, שכתבה את גופה של אישה, תבונתה של אישה. אז היא דיברה בעצם על זה שבגיל, סביב גיל המעבר, כשהאסטרוגן יורד וה-FSH עולה, בעצם עולה גם זרם התבונה.
נכון.
שהוא נשאר, ואחד הדברים שהמון נשים מדברות עליהם, זה הצורך להתכנס פנימה. זה הדבר הזה שאת אמרת עכשיו,
נכון.
הוא באמת איזה מתנה שלא כולן, לא כולנו משכילות לקחת, כי לא לכולנו זה מתאים,
נכון,
באופי
לא,
וכאלה.
שפוחדות מזה, אני לא
בטח,
פוחדת מזה.
בטח, ההתכנסות הזאת, פתאום
חברה.
לא בא לי על אף אחד,
נכון.
ולא בא לי להריח, ולא בא לי להיות נחמדה, ולא בא לי זה, ולא בא לי זה.
לא, להריח תמיד בא לי.
טוב, מתי אני באה לקפה?
בואי, אפשי. פגשתי חברה שלא ראתה אותי כמה שנים, והיא אמרה לי, יום, מה קרה לך? את לא ענת שאני זוכרת, תחזרי לעצמך. אמרתי לה, אני עצמי של עכשיו.
כן.
וזה בסדר, והקצב שלי הוא אחר, והדינמיקה שלי היא אחרת. פעם היו לי 5 הרצאות בשבוע, 4 הרצאות בשבוע. היום יש לי 4 הרצאות בחודש, ווואלה, בסדר, אני לא רוצה יותר מזה. אני גיליתי שגם לבהות זאת פעולה.
אני כל כך איתך בקטע הזה, ממש. אני רוצה ככה להביא בהמשך למה שאת אומרת, ציטוט נוסף מהספר שלך, שהוא ציטוט לא פשוט, והרבה מאוד אנשים, אני חושבת, נשים או יזדהו עם זה, או יסגרו עכשיו את הרדיו בחלק הזה. אבל אני בכל זאת אצטט אותו. הגוף שלי הרבה יותר זקן ממני, ומתנפלים עליי פגעי הגיל כמו כלבים, התוקפים את מי שמפחד מפניהם. הסנטר הנשמעת והבטן התופחת, הדלדלות הריסים והפעפיים הצונחים, השיער הנושר כמו ימים מלוח שנה, ופתאום פניה של אמי בוקעות מתוך שלי, והגור בהן גם צער הפרידה מכל מה שהנני. אני רוצה להגיד כאן שבסדנאות שאני עושה עם נשים, שעשיתי ככה שנה שלמה סדנאות שקראתי להם במעבר אליי, ואחד המפגשים...
זה שם יפה.
תודה. ובאחד המפגשים... דיברנו על הזקנה, זה היה מפגש קבוע, שהוא תמיד היה לא פשוט. דיברנו על הזקנה ועל והפחדים שעולים לנו בהקשר של זקנה, אבל גם עשינו מדיטציה כזאת של מפגש עם הזקנה החכמה, שבתוכנו. ופתאום מהמקום של הזקנה החכמה, שכבר נמצאת אי שם בגיל 90, כאילו כבר זה הכל נראה אחרת לגמרי. אבל בתוך ה... בתוך המסלול הזה, שכשהדבר הזה מתחיל לקרות, מה שאת מתארת, זאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. אני רוצה שנדבר עליה קצת.
תראי, יכול להיות שבגלל שאני גדלתי עם ננה ג'וליאט, סבתא רבתא שלי, את זוכרת את הדמות שלה מכותבת ומוחקת אהבה?
כן.
עכשיו אני לקחתי אותה גם לספר ילדים, ואני מספרת את הילדות שלה בבצרה, בעיראק.
וואו.
בספר שעומד לצאת בשבוע הספר הקרוב, ויקראו לו עוגיות התמרים של ננה ג'וליאט. וזה ילדה בת 9 מישראל שקוראים לה גלי, שנקראת על שם ג'וליאט, זאת המותיות, שאופה עוגיות עיראקיות עם אמא שלה, באה בפתמר, ומתחקה אחרי סיפור החיים של הילדה ג'וליאט בעיראק, כן. שהיא סבתא רבתא שלה בעצם.
וזה ספר ילדים.
וזה ספר ילדים.
אני קונה, מתי?
בחודש יוני. ואני גדלתי עם הסבתא הזאת, עם ננה ג'וליאט. אני גדלתי איתה בבית של סבא וסבתא שלי בפרדס קץ. כולם הלכו לעבוד, כולל ההורים שלי, ואני נשארתי איתה בבית.
מסבתא.
היא שמרה עליי. אני הלכתי לגן בגיל 2.5 או 3, והיא שמרה עליי. והיא הייתה אישה סקנה, עם שיער ארוך, לבן, אישה חרושת קמטים וכפופה, עם אצבעות שהגיל הקשה אותן, עם קמטים בכפות הידיים, כולה הייתה מקומטת. היא לא דיברה עברית, דיברה רק ערבית, היא לא ידעה קרוא וכתוב, אבל היא הייתה האישה הכי חזקה, הכי מצחיקה, הכי חמה, הכי יכולה שפגשתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני פגשתי את הזקנה בחוזק שלה. למה אני אומרת את זה? כי כשננה אמרה משהו, כל הבית עבר לדום. מספיק היה תנודה של המבט שלה בעיניים, כדי שאת תעצרי ותעשי מה שהיא אומרת, והיא לא דיברה.
היא הייתה זקנת השבט, ממש.
היא הייתה זקנת השבט, ואני גדלתי איתה, אני ישנתי איתה במיטה. שנים עד שהיא נפטרה, היא נפטרה כשהייתי בת 8 או 9. ומבחינתי, להיות זקנה זה להיות ננה, ולהיות ננה זה להיות החיים. אז אני לא פוחדת מהזקנה, היא לא מפחידה אותי. אני גם לא מזריקה, ולא מותחת, ולא צובעת. לא בגלל שיש לי משהו נגד.
לא מרגישה צורך.
אני עדיין לא מרגישה צורך. כשאני ארגיש צורך, אני אעשה, זה לא, אני לא נגד זה. אבל אני רוצה להתרווח לתוך הגיל של עצמי. אני לא רוצה להאיץ בעצמי. אני לא רוצה להחזיר את עצמי לנעורים. אני לא חושבת שיש לנו בכלל סיכוי. הרי גם אם אנחנו מצעירות את הפנים שלנו, הכבד והכליות והתחול והלב, הם נשארים בגיל שלנו. גופי היה יותר זקן ממני, זה שורה שהיא טייק אוף על שורה של יונה וולך שאומרת, גופי היה חכם ממני. אז הגוף חכם, הגוף יודע.
כן.
אנחנו לא יכולים להילחם בזמן, אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להרגיש טוב, לעשות ספורט, להקיף את עצמנו בחברות וחברים ובאנשים שעושים לנו כיף, לעבוד, להיות חיוניות, לטייל, לנוח, אבל אנחנו לא באמת נהיה בנות 40 כשאנחנו בנות 55. אני היום לא האישה שהייתי בגיל 40, וזה בסדר. אני לא רוצה להיות האישה שהייתי בגיל 40.
כן. בנימה אופטימית זו. אני חושבת שבאמת אמרת פה משהו שהוא גם דואלי מצד אחד, אבל גם מאוד שלם. כי אמרת, זה נכון. הגוף הולך לאן שהוא הולך, והדברים משתנים, ואנחנו משתנות. ומצד שני, עם כל האקססוריז שאפשר, שהיום זמינים,
והם על הכיפה.
והם על הכיפק, וגם בכלל, באורח חיים, באיכות חיים, מה שאולי לא היה פעם יוגה ושמוגה וזה.
וליפסטיק, ננה ג'וליאט לא היה ליפסטיק.
ליפסטיק אדום. הליפסטיק האדום.
נכון, גם שלך.
נכון, אז אנחנו בענייני, אנחנו רוצות לחיות, אנחנו רוצות את החיות, אבל גם לזכור שזה בסדר, גם לנוח. אז אנחנו...
וואו, יש כל כך הרבה על מה לדבר, למשל על זה שאין כמעט מודלים של נשים בגילאי 55 עם שיער לבן וקמטים על המסך.
בואי, אז עכשיו פתחנו נושא, אבל אנחנו... אולי תבואי שוב.
נשמח.
אז לפני שנצלול למדיטציה, שאנחנו עושות באופן קבוע בתוכנית, אני מזכירה לכן שאפשר לפנות אליי ולקבל ייעוץ טלפוני, ללא תשלום, בכל הנושאים שקשורים להתמודדות עם גיל המעבר וגיל טרום מעבר, החל מ-40. כתבו לי לוואטסאפ 054-300-3324 או למייל lina.m.shalev@strudelgmail.com. והיום המדיטציה שלנו תהיה על קבלה של הגוף ועל הכרת תודה עליו בכל מצביו. אז אני מזמינה אתכן ככה למצוא איזה פינה של נחת, של שקט לכמה דקות, לא יקרה כלום, העולם לא יקרוס, כולם יישארו בסדר. אם תקחי לעצמך את החמש דקות האלה בדיוק על השעון, תשבי בנוח, תניחי את הגב, תניחי את הטוסיק, את הרגליים על האדמה, על הרצפה. קחי נשימה עמוקה, כזו שמגיעה עד לשפלי הבטן, עד לרחם שלנו. בכל הגוף, ממש מכף רגל ועד הראש, תעשי כמו סריקה כזו של ראש, מצח, עיניים, פנים, צוואר, זרועות, וכך כלפי מטה, דרך הלב, מערכת העיכול, הבטן, השחלות, דרך הפות שלנו, דרך הפתחים, רצפת האגן, הרגליים, עד קצות האצבעות, ממש סריקה מהירה כזאת. ותשומת לב רגע לדבר המדהים הזה שנושא אותנו יום יום בעולם הזה. קחי ככה נשימה ממלאה ומלאה בטוב לתוך הגוף, ותני לנשימה הזאת להיות ההוקרת תודה שלך לכל חלק וחלק, גם כאלה שהם יותר אולי מתוחים, כואבים, חולים, מציקים, וגם לאותם עשרות חלקים שהם בריאים ומתפקדים, ואנחנו אפילו לא שמות לב אליהם, לוקחות את זה כמובן מאליו. הגוף שלנו כמו ילד, הוא זקוק להרבה מאוד תשומת לב, ככל שהגיל עולה, ככה תשומת לב שהוא זקוק לה, גם היא גוברת. שאת לוקחת, את יכולה ממש להרגיש שאת מזרימה אור לבן, מרפא, עם מלא מלא נצנוצים קטנים לתוך כל תא ותא בגוף, ובנשיפה משחררת את כל מה שכבר לא משרת אותך. נשימה אחת מרפאה ונעימה לתוך הגוף. אפשר גם להוציא איזו הנחה כזאת.